המלאכה מרובה, והפועלים עצרים, ובעל הבית דוחק, והשכר הרבה. רבי טרפון היה מגדולי התנאים. רבי טרפון חברו של רבי עקיבא. עשיר גדול היה, הגמרא אומרת, ופעם אחת היה הולך ללמוד תורה, נפס אותו השומר שהיה עובד אצלו בפרדס. היה לו הרבה פרדסים וקרנים ושדות ובקר וצאן לרוב. הפועלים היו מכירים אותו. פעם אחת נפס אותו השומר של הפרדס, והיה עומד הקטיף, חסרים פועלים וכדאי עובדות שיכתפו את הפירות. וראה את רבי טרפון הולך ללמוד תורה ולא זיהה אותו, ואמר לו, בואי נעבוד תעבוד. רבי טרפון לא רצה, לא אמר לו, אמר לו, הולך לבית המדרש. לקח אותו והכניס אותו לתוך שק, שם אותו על הכתפיים ורצה לזרוק אותו לנהר. אמר, מה זה בן אדם, לא לומד תורה, לא מועיל לחברה, לא עובד, לא עושה כלום, לא מועיל לחברה, השליך אותו לנהר. שהגיש רבי טרפון שעוד כמה זמן קצר, דקה או שתיים, כבר יהיה במים, יהיה אולי בעולם ההוא. אז אמר, אוי לו לטרפון שזורקו זה. זאת אומרת, טרפון הולך למות, הוא אומר על עצמו. שמע, שומר, פתח את השק, אמר, אתה הוא רבי טרפון, סליחה, לא ידעתי, אתה בעל הבית שלנו, לא ידעתי. ורבי טרפון הצטער שהשתמש בכתרה של תורה, שהוא מזיהה את עצמו כרבי טרפון, ועכשיו בגלל זה הוא הציל אותו, וישב בתענית כל ימיו, אז שהשתמש בכתרה של תורה. הוא אמר לנו את המשנה הזאת, הוא ידע מה זה ערך של תורה, מה זה ערך של זמן, מה זה ערך של זמן. הקדוש ברוך הוא נותן לנו הרבה זמן. והימים של חשבון נפש זה הימים האלה, רבותיי, זה אמצע השנה. זה הימים שבהם אנחנו יוצאים מהחורף אל הקיץ. באים ימי האביב, ויצרה המשתוללת. לכן אנחנו לומדים מסכת אבות בימים הללו דווקא. ואבות, כמו שאבא לבן דואג לבן, ככה המסכת הזאת דואגת לנו. והיא המסכת הראשונה שצריכים ללמוד אותה. כי דרך ארץ קדמה לתורה. בני שלומדים תורה צריך דרך ארץ. כמו שכתבו הראשונים, שחג השבועות אנחנו מקבלים תורה. אבל לא נוכל לבוא לקבל תורה עם כל המידות השליליות, עם כל התכונות הגבוהות שיש לנו. אדם הוא בשר ודם, יש לו כל מיני תכונות לא טובות. כתוב את האזן יומיים מהזקה, זה לא בושה. הרב חידה כותב שאדם בלי מוסר, אם יום אחד לא ילמד מוסר, בהכרח שיעבור עבירה. כי המוסר לנפש כמו חומץ לחלודה, כשיש חלודה באיזה כלי. שמים לו חומץ, שמים לו שמן, והוריד את החלודה. מביא הרחידה שהרשן היה גדול בדורו. עכשיו רבנו שלמה לוריה, גאון עצום היה, דוד של מרן רבי יוסף קארו. הראש חכמי פולניה, כך נקרא, מהרשן, רשן מהרשן, רבי שלמה לוריה. דודו של רבנו ארי. הרשן היה נוהג שהיה לו איש תלמיד חכם זקן, שכל יום היה בא אליו לרשן ואומר לו דברי מוסר. והיה עומד הרשן על העמוד ועוטף ראשו בטלית וכופף קומתו בפניו, שומע מאיתנו דברי מוסר. והיה אומר שאדם שבלי מוסר בהכרח יעבור עבירה, והיצר הרע קופץ. הדבר שמכניע את היצר זה מוסר. ואמר שלמה המלך, החזק במוסר, אל תרק. כלומר, לא תאמר לי כבר יודע את המוסר הזה. כל יום לחזור. תראו איגרת הרמב"ן, היום הרבה אנשים מכירים את זה כקמיע. זה לא קמיע. זו איגרת שרמב"ן כתב לבנו שם דברי מוסר, מה צריך להיות המטרה של האדם בחיים, מה הדרך שלו, מה המחשבות שלו, איפה העיניים שלו יסתכלו, איפה הידיים שלו יעשו, איפה הגלב ילכו. הוא אומר לו שתחזור על האיגרת הזאת כל יום, אתה תהיה בן עולם הבא. למה? כי מוסר צריך ללמוד יום יום, אי אפשר להפסיק אפילו פעם אחת. בעל המיקרופון מלמד אותנו, היום קצר והמלאכה מרובה. יש הרבה שאלות במשנה הזאת. אתם יודעים שהמסכת אבות חיברו הרבה הרבה פירושים. כמעט לא היה גדול בישראל שלא כתב פירוש על מסכת אבות. ויש שכתבו 4 ו-5 חיבורים. הגאון חידה לבד, יש לו כ4 חיבורים על מסכת אבות. הגאון רבנו יוסף חיים, יש לו, מה שידוע לנו, 3. רבי חיים פלאצ'י, ועוד ועוד, בלי סוף. רבנו משה אלשיך, ידוע שרבי משה אלשיך, פירושו הוא 1 מ-70 פנים לתורה. סיפרתי לכם כמה פעמים, שכך אמר לי אבי עליו השלום, שהיה בגיל 9, היה הולך כל שבת לשמוע את הבן איש חי, את הדרשה שלו, מעלה משעתיים מהדורש הבן איש חי. ואמר לי אבי כך, שכל דרשה ודרשה שהיה פותח הבן איש חי, היה אומר, כתב מורנו הרב משה אלשיך. כי האלשיך דבריו מהר סיני. הרחידה כותב, שהאלשיך היה באותו דור של מרן, רבי יוסף קארו, אומר ביחד לצפת. רבי יוסף קארו, רבינו הארי, רבי משה אלשיך, רבי שלמה אלקבץ, רבי משה קורדבירו, הרב משה ליטרני, הרדב"ז, רבי יעקב ברב, וכאומי העולם, כל אחד לבד יכול להרעיש את השמיים ואת הארץ. וכולם היו באותו דור, זה משהו מדהים. אז רבי משה אלשיך, הרחידה כותב, שהיה יהודי אחד שהיה לומד את פירושו לתורה כל שבוע. וליל שבת היה הולך לישון עד שהיה גומר את פירושו במשה אלשיך על הפרשה. ופעם אחת היה לא עלינו, פעם, הרבה פעמים היה לצערנו. היו הגויים פורצים לבתי היהודים ועושים ביזות ושחיתות ואונס ורציחות, בלי סוף. עכשיו צועקים קוסובו, קוסובו, קוסובו. שטיפת מוח עושים לנו. מה עם עם ישראל? אלפי שנות גלות, מאברהם אבינו ועד היום. שחטו והרגו ורצחו וטבחו בנו. כל הזמן. בלבנון מה עושים בנו? שוחטים בנו. רק שגוי, איך אמר פעם מישהו? כלב נושך אדם, לא מדברים על זה בחדשות. אדם נשך כלב, כל העולם שוחק. עכשיו זה מעשה. שהיה, אמרו מה זה, בשבת הבאה, השבת הזאת נקרא פרק ב', שבת שבוע הבא נקרא פרק ג' באבות, זה מתחיל עקביה בן בעלילן אומר, תסתכל בשלושה דברים, אין אתה בא לדער מרע, בא מאין באת, לאן אתה הולך, זה מאין באת, ועוד פעם הוא חוזר, מאין באת, מטיפת צרוחה, לאן אתה הולך, במקום אפריבה ותולע, לפני מי אתה תצא דפי חשבון, לפני מלך מלכי המלכים. תשמע כפול, תגיד ישר, הקרא מבעלינו אומר, תסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידע מרן. דע מאין ואתה, מזה לזה. לאן אתה הולך? מקום אחר עם מוות עולם. למה הוא צריך לחזור פעמיים? אמרו, יש פה שני מסלולים, שני ביאורים. הרבה פעמים בן אדם חושב, מי אתה הוא בא? אז הוא, יצרה, יש לפעמים יצרה שבא לאדם אומר לו, מי אתה או מה אתה? שמה אתה לומד תורה? מה אתה תהיה משה רבנו? או אתה חושב את עצמך שאתה תהיה רבי שמעון בר יוחאי? לא, אתה יהודי פשוט, אתה עזוב. מספיק, לך בית הכנסת להתפלל ושלום, לא צריך ללמוד תורה. זה גם דרך של יצר אדם. יש דרך הפוכה. שכשאדם לומד תורה, בא היתר, מביא לו גאווה. אם הוא לא תן לי יתר כבר אהרון הכהן. אם הוא יתפלל פעם אחת בכוונה, וואו, אתה רבנו ארי. ואם הוא למד פעם אחת תורה, אתה יעקב אבינו כבר. לא, הוא חושב לעצמו. ועל שניהם באה המתנה להזיר אותם. ומי משל על זה? אמר שפעם אחת היה איזה בחור אחד שלימד אותו אביב תורה. ואמר לו, תראה, האריה ידוע שהוא מלך החיות. האריה לא תועיל רק שהוא יהיה המלך, הוא תועיל שיהיה לו המשך לשושלת שלו. הכפירים, מה שהוא מוליד אותם, שמתחילים להסתובב ביער, הוא מאלף אותם בהתאם. יום אחד אמר האריה לבן שלו, הכפיר, תדע שאתה מלך של החיות, החיות צריכות לתת לך כבוד. תזהר לשמור על כבודך בפניהם. אתה מלך על הדוב ועל הנמר ועל הפרדנס ועל הנחש ועל הפיל ועל הג'ירפה ועל כל החיות. אתה מלך, רק הקדוש ברוך הוא עשה. ואפילו מלך קבע למעלה. יש שם דמות אריה, ככתוב בספר יחזקאל. ואמר לו, אתה גיבור על כולם. בני אדם וחיות והכל. טוב, האריה הזה כפיר, הוא רוצה להכיר את העולם, מתחיל להסתובב. הסתובב ימינה, שמאלה, פחיל הלכת, יום אחד, הוא הגיע לקצה היער, אחרי זה ראה שדות, הגיע אותו לראות סקרנות. שדות וכו' וכו' וכו', והנה הוא רואה מרחוק עיר, שאנשים משווים שם. אבל העיר יודע לא להיכנס. יש גבול, כדי שהוא עשה שהחיות יהיו ביערות, ובני אדם גערים, שלא זה ייכנס לתחום של זה ולא זה לתחום של זה. אבל אריה מתוך סקרנות, אריה צעיר, רוצה לדעת, התקרב, 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 רואה מרחוק איזה שלט גדול, מה זה השלט הזה? אפשר לראות מה יש שם. התקרב מה הוא רואה? בן אדם אחד ככה, כמו גורילה, עם איזה זרועות, עם איזה זה, קורא אריה. איך יכול להיות? אבא שלי רימה אותי. אבא שלי אמר לי שהאריה הוא גיבור. האריה הורג, טורף אנשים, טורף חיות, שולט. איך יכול להיות שיש פה תמונה של בן אדם קורא אריה? אני לא היה רגוע. חזר למקום שלו ביער, ואבא הלך לטרוף, הלך לטייל, אני יודע איפה שהלך. הלך לישיבת הקבינט. הוא מלך. אז חיפש את אבא שלו בערב, לא אכל ארוחת ערב. אבא שלו אומר, מה קרה לך היום? אומר אבא, אתה אמרת לי שאריה הוא הכי גיבור. נו, אז מה? בטח שאריה הכי גיבור. והאריה טורף אפילו בני אדם, לא פחד מאף אחד. היום אני הלכתי, התקרבתי לעיר, וראיתי בשער של העיר תמונה של איזה גיבור אחד, משסע אריה. איך זה יכול להיות? אמר לו אבא, אתה נכנס לשכל. אתה לא מבין. אבל מה אני לא מבין? אני רואה, מה זה לא מבין? אני רואה בן אדם קורא אריה. ואתה אומר שאריה הוא יותר גיבור. אומר לו, לא. תבין, אם זה היה דבר שכיח, דבר של יום-יום, בכלל לא היו מתארים את זה. אם תראו ציור כזה שבן אדם קורא אריה, זאת אומרת, זה מקרה שקרה אחד למיליון. זה מקרה נדיר, מקרה חריג. מקרה חריג זה אטרקציה, זה מושך את העין. אז כולם באים לראות. למה ציירו את זה? זאת אומרת, מהציור תבין מי זה האריה. למה לא ציירו בן אדם קורע, נגיד, עוף, תרנגולת, או זבוב? זה דבר פשוט, בן אדם הורג זבוב, בן אדם שוחט עוף. אבל בן אדם הרג אריה, זה דבר חריג. אומר גם כאן אותו דבר. אומר רבי משה אלשיך, סיפרנו היינו באמצע הסיפור עליו, שהיהודי החצה לומד את דברת כל עד שבת. היה יושב וקורא את דברי רבי משה אלשיך. פעם אחת, היה פרעות ביהודים, ובאו קבוצה של הרוצחים האלה, הכנופיות, הגיעו לאותו עיר, בליל שבת. והאיש הזה סיים את הלימוד של רבי משה אלשיך, נכנס לישון. הוא בא רבי משה אלשיך בחלום ואמר לו, קום! ותוציא את כל בני ביתך עכשיו! כי בתוך שעה הרשעים יהיו בתוך הבית שלכם. ומהר, את מי שאתה יכול להציל, תציל. קם, והתקין צעקות. אמר את השלילים שלא נגרו, החלק האמינו, החלק לא האמינו, אמרו זה השתקע, חלם, חלום, נשארו. ובאמת אחרי שעה באו אנשים שם, ומי שנשאר חייב שחטו אותו. אז פה רואים מה זה כוח של רבי משה השייך. שהוא בא להציל אדם שהיה לומד את תורתו. ספר חסידים, כותב רבי זי חסיד, מי שלומד תורה של איזה צדיק באופן קבוע, לומד תורה באופן קבוע, אפילו אדם קורא תהילים נגיד, קבוע, זה שכתב דוד המלך, בפטירתו, במותו, יוצא אותו צדיק מקבל את נשמתו. כך כותב רבי זי חסיד. יוצא אותו צדיק, כיוון שהוא, יש לו הכרת הטוב כלפיו, שהאיש הזה במשך עשרות שנים, היה לומד את התורה של הצדיק הזה, עשה לו נחת רוח, כשהוא נפטר, הצדיק בכבודו ובעצמו יוצא לקבל קטנה. לכן הצדיקים עוזרים למי שלומד את התורה שלהם. סיפרתי לכם פעם, אמר לו ראש הישיבה רבי עזרא עטיה, זכר צדיק לברכה, הוא הרב של כל חכמי ישראל, שיבדל לחיים, שנשלחנו לפועל שלמה רבי עובדיה יוסף, הוא תלמידו המובהק. הרב יהודה צדקה, הרב השלום, ראש הישיבה, למד אצלו. הרב מציון אבא שאול, שנפטר השנה, היה תלמידו המובהק. בעזרא עטיה היה גאון אדיר, איזה חוכמה, איזה ראייה ישרה, קולע אל השערה ולא יחתי. עיון עצום. אז הוא היה נותן לנו מוסר ללמוד על התלמוד מהרש"א, יש פירוש מהרש"א, רבי שלמה אידליס. היה אומר ללמוד, הוא סיפר לנו פעם שאיתו היה מעשר. תראו כמה שאדם לומד תורה של איזה צדיק באופן קבוע, צדיקים באמת אדם קרויים חיים. הוא היה לומד את התורה שלו. פעם אחת אשתו חלתה, אשתו של רבי עזרא חלתה, אלא חום גבוה. ורופאים לא ראיתו, ואז לא היו תנאים רפואיים כמו שיש היום משוחדדים. הייתה שוכרת בבית, חום גבוה, הוא היה בצער, יש לילדים קטנים, תינוקות, והרב לא היה יודע לעשות אפילו כוס תה. אולי אפילו על אפקט הפטירייה שהיה פעם לא יודע. כי אין לו עסק רק עם התורה. היה לו צער גדול, הוא בכלל פחד על האישה, על החיים שלה. ולמד את הגמרא, אמר לנו, באמצע הלילה נרדם עם דמעות, היה בוכה. אשתו צעירה וילדים קטנים, עכשיו הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא אכל כל היום, לא יכול להחליף בגדים, לא כביסה, ילדים קטנים, עוני, כולם באותו חדר, האישה חולה לידו. אז הוא אמר לנו שהוא בכה ונרדם. פתאום הוא רואה בחלום זקן אחד הדור, אומר לו, אל תפחד, אל תפחד. אמר לו, אשתך תהיה בריאה, עד הבוקר תהיה בריאה. אמר לו, מה שם אדוני? ככה הוא שואל אותו בחלום, מה שם אדוני? אמר לו, אני שלמה אידליש, שמואל אידליש, אני מהרש"א. אתה לומד את התורה שלי? היה לי צער שהיום אתה היית, לא היית יכול ללמוד. אז אני באתי להגיד לך, שאל תדאג. ככה היה. בבוקר היא בריאה. לבד. רואים שכשאדם לומד תורה של צדיק, צדיק שומר עליו, צדיק מתפלל בשבילו, צדיק עוזר לו. רבנו אריה אומר שאם היינו עיניים לראות, היינו רואים שכשאנחנו לומדים תורה, כשאנחנו מתפללים, כשאנחנו באים לקיים מצוות, מחנות מחנות של נשמות הצדיקים באים לעזור לנו לעבוד את השם. זה לא דבר פשוט. בפרט בדור כמו שלנו, עם יצר רע כזה נורא, עם לא רוצה לקטרג, אבל עם כל כך שנאה נגד הדת, כל מה שמזכיר יהדות, יש כאלה שזה צנינים בעיניהם. זה לא פשוט לשמור מצוות. ותאמינו לי שאתם תושבי המרכז, הרבה יותר יש לכם מעלה מתושבי ירושלים ממקומות אחרים. כי לכן יש הרבה יותר התמודדות. אלה שיושבים בירושלים ובבני ברק ובריכוזים דתיים וחרדים, זה טבעי שיהיו דתיים, טבעי שיתפללו, טבעי שילכו לבית הכנסת. אבל יהודים שנמצאים בכל מיני שכונות מעורבות, בין כל מיני יהודים יוצאים לרחוב ולשוק ולשדות, ורואים את כל זה ושומרים את עצמם, איזה מעלה, איזה זכות. זה הצדיקים שאומרים אותנו, תדעו. כך כותב רבנו הארי בפירוש, שמי שמקיים מצוות הצדיקים באים ועוזרים לו. הרשש כתב, בשלום שרעבי, שאדם ייתן צדקה לעילוי נשמת אותם צדיקים המסייעים אותנו בעבודת השם ובתורתו. עד כדי כך. זאת אומרת, זה כל כך נפלא. יש לנו בזה ביאור גם במשנה שנקרא השבת במסכת אבות. וזה אומר, אל תפרוש מן הציבור ואל תאמר דבר שאינו יכול להישמע, שסופו להישמע. שם אמרו, הסבירו כך, כתוב אצל נוח, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תנים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. למה כתוב פעמיים נוח? ולמה כתוב אחר כך את האלוהים התהלך נוח? מה העניין בלי התהלך? הוא הסבר נפלא, גם רבי משה אשר אומר. הוא אומר, יש אדם שהוא באופן טבעי נמשך לתורה ולמצוות. גדל ברקע טוב, בא מבית של יהודים צדיקים, למד את הרבנים גדולים, אז הוא צדיק. זה לא כל כך שבח. השבח של האדם, אם הוא גדל בסביבה עוינת, אם יש לו פיתויים, אם יש לו התמודדות עם היצר, והוא עומד נגד היצר, זה השבח שלו. לכן אמר אלה תולדות נוח נוח. יש נוח שכתב בבית של צדיקים, אבא שלו היה צדיק וסבא שלו היה צדיק, מתושרח וחנוך, אלה השבים של חנוך ושל נוח, ואבא שלו למך. אבל יש נוח אחר, שהוא נמצא ברחוב, נמצא בין אנשים רשעים, בין דור המבול, והוא שומר את עצמם, את עצמו מהם. הכוח העוצמה של האדם, שאת האלוהים יתנך נוח. מה זה את האלוהים? אומר רבי משה אשר, כשאתה לבד. לא כשאתה נמצא בבית הכנסת עם צדיקים, אז אתה צדיק. אבל מה קורה שאתה לבד? נראותך הולך לאיזה מקום, נידח, שאין שם אנשים יראי שמיים. נראה שמה מה אתה עושה. נראה שתגיע לעיר שאין שם אוכל כשר. נראה אם תוכל לעמוד בפיתויים ובלחצים ולשמור את עצמך ממעקדים כשרים. זה נקרא את האלוהים. לבד. שאתה לבד עם הקדוש ברוך. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, לעולם יהיה אדם, יראה שמיים בסתר כבגלוי. זה חוכמה. זה חוכמה, מתהלך בתומו צדיק. אשרי בניו אחריו, אתהלך בתום לבבי בקרב ביתי. כלומר, אפילו שאני לבד, אלי דוד מתפלל, אני אשמור על התורה ועל המצוות. וזה מספרים שהגאון מווילנה פעם, אמר רבי יעקב מדובנה, לכולם אתה אומר מוסר, למה לי אתה לא אומר מוסר? אמר לו, אתה גאון הגאונים, רבם של כל ישראל, אני אגיד לך מוסר. אמר לו, כן, אני צריך גם מוסר. אז הוא אמר לו, הגאון מווילנה, רבי אליהו, זה לא חוכמה להיות הגאון מווילנה בבית, חוכמה שתהיה בתוך בעיר פריז, ושם תהיה הגאון מווילנה. חוכמה שתהיה בעיר הכי מושחתת, בהוליווד, ונדה באיזה גינם שם, ותשמור על עצמך להיות הגאון מווילנה. שמע את זה הגאון ובכה. בכה. אמר, אני חשבתי את עצמי מושלם. כשאני הגעתי לדרגת השלמות, אני רואה שזה עדיין לא דרגת השלמות. דרגת השלמות של האדם זה לשמור על אותה רמה של יראת השם ואותה רמה מוסרית גם כשהוא חי בין שודדים וגנבים. זה חוכמה עצומה. לדעת להיות שונה מאחרים. זה שיעקב אבינו משתבח אומר לעשיו, אם לבן גרתי, רש"י אומר, ולא למדתי ממעשה בלעין. איך אפשר? אדם חי בתוך סביבה כזו גרועה, לא לקלוט מהם. הרמב״ם כותב, דרך האדם ללמוד מבני מנהגי מדינתו. הוא גר בין רשעים, הוא קולט מהם את ההנהגה שלהם. אז נחזור לדברי רבי משה אשר. אומר רבי משה אשר, היום קצר והמלאכה מרובה. ומה זה היום? היה צריך לומר, החיים קצרים. הוא מדבר על החיים, החיים קצרים. יום? עכשיו קיץ. הימים מתארכים. למה אמר היום קצר? אומר רבי משה אשר, כל החיים של האדם זה יום אחד. והיום הזה הוא קצר. האדם תמיד חושב שיש לו זמן, והרבה דברים הוא דוחה למחר, והרבה דברים הוא דוחה לשבוע הבא, ולאחרי ההגים, ותמיד עוד, ואחר שמגיע עוד הוא רואה שהוא צובר עוד חוסר זמן, והולך ונהיה יותר קשה. תראו פעם מה היו אומרים, איזה חיים קשים, אישה יום כביסה בבית, זה היה יום של עבודת פריך. היו קמות בשתיים, בשלוש לפנות בוקר, הכובסת מגיעה, מרתיחים מים, אוספים את כל הכביסה, ושעות על גבי שעות, מי שזוכר פעם, אז היה צריך סבונים, ואחרי זה כחול כביסה, ואחר כך הסדות של עמילן היו מרתיחים בתוך זה. פתאום באה מכונת כביסה, אמרו פלאים, אנחנו בגן עדן. מה, יש דבר כזה, מכונה, מכניסים שם מהצד הזה, נוצא מצד שני, כביסה, איזה פלא פלאים, בואו כמה זמן יש. אחרי זה היה את הגז והחשמל, והיה, אתם זוכרים פעם, היה סיסמה, פחות עמל, יותר חשמל, וזה אמר, והם שם, לא משנה, המונה שלהם מתקתק, והם גונבים אותנו, ואחר כך, פעם היו לוקחים מים בדליים, והיה שעות מסוימות שיש מים, שעות שאין מים, רוב השעות לא היה מים. אמרו, הנה, התקדמנו, מכוניות, מכונית לכל פועל, אחר כך מיקרוגל, מחשב לכל ילד, וכל מיני מתנות, מחכים. מקל על החיים, אנחנו מתקדמים, יהיה לנו הרבה זמן. שאלו, בשביל מה זה טוב? מה זה מצוין? תוכל ללמוד תורה, כמה תורה תלמד, כמה זמן יהיה. אתה רואה שאתה עובד ועובד ועובד, והזמן הולך ומצטמצם. פעם היית רואה בימי שישי, בימי שישי רבותיי, זה היה כל בתי הכנסת בירושלים, אני זוכר. בימי שישי, בשתיים בצהריים, כבר בתי הכנסת היו מלאים. האנשים כבר מוכנים לשבת, מגולחים, מסופרים, מעונבים, מלובשים. אני פעם הגעתי לבית הכנסת ביום שישי, באחת וחצי בצהריים. זאת אומרת, צריך להגיע, אחת ורבע. אחת וחצי בצהריים, אבא שלי היה איתי ברוגז אותו יום שישי. איחרת. אני לא מספר לכם בדיחה, מציאות. אחת וחצי. אתם יודעים מה זה אחת וחצי בצהריים? באחת, אתה צריך כבר להיות מוכן בבית הכנסת, יושבים, לומדים תורה עד הערב, מקבלים שבת אחרי שש שעות לימוד תורה. ככה היה. היום, בעבודות הרבים, אם אדם מגיע בשקיעה, אומרים לו ברוך הבא, זריזים מקדימים למצוות. איזה תפילת מנחה, לא עליכם, הכל אחת למעלה ושבע למטה. הוא גמר את התפילה, הוא לא יודע איזה יום היום, יום ראשון ויום שישי או יום רביעי, הכל אצלו מעובד ביחד. מגיע הביתה, אוכל, לא יודע כבר איך לישון, מחפש את הכרית, יאללה. בברכת המזון הוא עושה בבוקר של שניים, ערבית שתיים. למה זה? יצר אמר. היום קצר, זה אומר לנו רבי טרפון, היום קצר. אחר כך, והמלאכה מרובה, למה אמר והמלאכה? תראו תנא, לא אומר סתם מילה, אפילו עוד. ומלאכה מרובה, מה זה והמלאכה מרובה? אומר רבי משה הצ'ך, אתה חושב שאם היו נותנים לך לבית לחיות במקום נאה 120 שנה, לא כאן לחיות 240 שנה. על התספיק לתורה, לא, יש לך טעות. אתה יודע כמה תורה גדולה, אתה יודע כמה תורה ארוכה. איך אמר איוב, בחווה היא מן ים, לארוכה מארץ מידה. תורה כמה שלומדים, רואים שעוד יש. כמה שלומדים, אין סוף, אין לה קץ, אין לה קץ בתורה, אף פעם לא גומרים אותה. המוח של האדם, תראו המדענים היום, אומרים שהמוח של האדם מנוצל 5% בלבד. 95% מבוזבז. סבר כל מדען ואומר, הוא לא מבין מה זה. הוא לא מבין מה שבאמת אין לו שכל. באמת הוא לא מבין. כי הקדוש ברוך הוא ברא לנו מוח כזה מקיף, כזה ענק, שנוכל ללמוד את התורה. אבל אנחנו עצינים, זה שם. היום קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים עצינים. אומר רבי משה הצדיק, למה אמר והפועלים עצינים? תגיד, והעבדים, ואנחנו עצינים. הרי אנחנו נקראים עבדים. כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם. מה זה הפועלים? אומר, זה דעה, אם היה אומר, ואנחנו עצינים, אז הוא אומר, זה דעה, מי הוא מדבר? על אלה שעובדים. על אלה שנמצאים במשרדים, על אלה שעובדים בבתי חרושת, על נהגי המוניות או על ידי המעשיים עצלים. אבל אנחנו יושבים בית המדרש עכשיו, כולם יושבים פה, אנחנו לא עצלים, עובדה. עזרנו את הבית, עזרנו את כל העסקים, באנו פה ללמוד תורה. והפועלים מעצלים. גם זה שכן פועל, פועל זה לא פועל של עבודה פיזית. עובד את השם. זה שבא לבית הכנסת וזה שבא ללמוד, הוא לא עושה את מה שהוא צריך לעשות. למה? הוא אומר פשוט מאוד, תראה. פרעה הרשע הבין את הדבר הזה. פרעה כשהבין את ישראל בפרך, מה הוא עשה? הפירושים בפרך. פרך, עבודה קשה, כמו שהתורה אומרת, חומר ובלבנים, כל עבודה בשדה. בפרך אבותינו דרשו בפרח. הוא היה פסיכולוג גדול פרעה. התקשורת היום יש לה הרבה מה ללמוד ממנו, מהתחבולות שלו. פרעה הרשע מה עשה? הוא היה בא, ביום הראשון שהוא יביא את האנשים, אמר בואו, מי שיעבוד הכי הרבה יקבל פרס. יש פרס על העבודה, פרס עיריית תל אביב, פרס עיריית ראש העין, יש כל מיני פרסים. אז כל אחד רצה להראות שהוא יודע לעבוד. מה עשה פרעה ביום הראשון של העבודה? הופיע בכבודו ובעצמו במקום של העבודה. אז כולם צעקו, פרעה הגיע, הנה הוא בא, הנה הוא בא, התחילו לשיר לו, אז כל אחד התחיל, זה תפס את המעדר, זה את המקוס, זה את המחרשה, ועבדו במלוא המרץ. מה עשה הרשע הזה? שם את כל הסוכנים שלו, אמר, תחשבו כל אחד כמה התפוקה היומית שלו. אז הם עבדו ועבדו במלוא המרץ. גמרו לעבוד, סוף היום, טוב, לא כל יום אפשר לעשות עבודה כזאת, זה פעם בכמה זמן. מקבלים מוטיבציה, חשק של העבודה, התלהבות, נסחפו עם, עם הזרם ועשו את העבודה הזאת. אז הם עבדו. במחרת פרעה לא הגיע, כבר אין חשק. עשו את הרבע של התפוקה, באו השוטרים, אמרו, היה לא. אתה אומר, אני לא מסוגל, מה אתה לא מסוגל? אתמול כמה עשית, אתמול עשית מאה לבנים. מה היום אתה עושה לי רק 10-20? היכו אותם. הוא אומר, כשאדם רוצה, הוא יכול לעבוד. צריך רק חשק, צריך רק התעוררות. וכבר רבנו יוסף חיים, היה פעם יום של תעלית. באו ללמוד בישיבה. צעירים, ילדים צעירים. צום בגיל 14-15. באו ללמוד אחרי שעה מהבוקר, אין כוח. אין, זה נרדם. זה ישן, זה שם את ראשו על הקיר, זה שם על הזרוע. הרב ראה שזה לא עסק, ככה, אמר להם, אני לא שאתם עייפים, בואו נעשה הפסקה, משחקים. הוציא, אני יודע, איזה דמקה, ששבש, משחקים, שמו. טוב, 5 דקות, צעקות, רעש, התלהבות, טראח, זה קופץ, זה צועק, זה הרוויח, זה לא הרוויח. אבל מה, מה קרה? לפני 10 דקות הייתם עייפים, כולם מנומנמים כאלה, אז מי שהיה נכנס היה חושב חס ושלום, זה כמו בית קברות, הרי זה דממה. פתאום רעש, המולה. הוא אומר, זה תלוי בהערכה, כשאדם מרגיש שהתורה היא חיים, אז הוא לומד אותה כמו שצריך. כשאדם מרגיש שהמצוות זה החיים שלו, זה העולם הבא שלו, זה הגן עדן שלו, הוא עושה כמו שצריך. וזה צריך אמונה, צריך הכרה בזה. זה אומר, היום קצר והמלאכה מרובה. והפועלים מעטלים. ויש עוד דיור, רבי אברהם אזולאי אומר, מה זה היום קצר? מבאר את זה בצורה נפלאה. אומר, היה פעם יהודי אחד שרצה ללכת לגור באיזה עיר. היה מוכרח לבוא לגור, עבר את עזב את הכפר שלו, בא לעיר. רצה לדעת האם העיר הזו עיר טובה, איך האקלים שלה, איך מנהגי המדינה, איזה סוג אנשים יש פה, איך המאכלים, איך השפה, איך היה החברה. הלך הסתובב בשוק, נכנס לבית הכנסת, ואמר, המקום הכי טוב להכיר עיר זה חוץ ממכם, חוץ ממכם, לראות את בית הקברות של העיר. לטייל שם, לראות מי קרוב שם, יש אנשים צדיקים, אנשים פשוטים, רשעים, בינוניים, ונראה כמה אנשים מתו. כדי לדעת אם זו עיר שאנשים שבאה מאריכים ימים, אם חיים טוב פה או לא. לעשות היכרות עם העיר, עם המייסדים של העיר, ההיסטוריה של העיר. מסתובב בתוך בית הקברות, מה הוא רואה? פה טמון הזקן הקשה שנפטר בשם טוב מן העולם, בן 6 שנים היה במותו. אחר כך הוא הולך פה, נפטר האיש הכשר, בן 4. מה זה בן 4, איש כשר, יש לו נכדים ובנים, מה זה זה מתאים בשבילה הזאת? הולך, 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 שואל מישהו, איזה פה החלקה של הגדולים? הוא אומר, יש פה גדולים הרבה מיוחד, שם בפנים. פה נטמן הישיש. הישיש, הזקן, בן 7.5 שנים היה במותו. שיש בן 7.5. אולי מדברים במיליונים ובשקלים ישנים. אין מה זה. זאת אומרת, כל הבית הקברות אותו דבר. יש בגיל 7.5, יש בן שנה, יש בן 6 חודשים. יש מקסימום 7.5 שנים. בא לבית הכנסת, אמר לו, מי יודע, אני מפחד לישון פה אפילו. אולי הוא אומר, אני יודע מה לך המוות פה לוקח אנשים צעירים, מה לך, אבל איך זה, יש אנשים מבוגרים. היה פניו זועפות, הרב של בית הכנסת הגיע הרב העיר. בא יהודי חדש פה, אמר לו שלום עליכם, אחרי התפילה, צריכו ללמוד, רואה פניו זועפות, אומר לו, כבודו מתכונן פה לגור, באת לבקר? הוא אומר, כן, באתי לבקר, להתרשם מהעיר. למה פניך זועפות ואתה אומר עליו, אני... לא יכול לדבר איתך פה, בחוץ, נצא אולי. אמר, תדבר בכבוד, אין דבר. אמר, אני הלכתי לרב, אגיד לך את האמת, אני רוצה לגור בעיר. הלכתי לבית הקברות, ראיתי שעל המצבות יש זה, 1.5 שנה, 2 שנים, 0.5 שנה. הישיש הכי גדול ששבר את השיא, הגיע לגיל 7.5. זה מאוד מוזר לי, זה עיר מאוד משונה, אני לא יודע מה. אמר לו, תבין, צריך להבין דבר אחד. פה לא כותבים את השנים ברוטו שאדם חי. זה לא נקרא חי. רבותינו אומרים, רשעים בחייהם קוראים מתים, צדיקים במיטתם קוראים חיים. חיים שאדם חי פה בעולם הזה, אתה יודע מה זה חיים? תורה שהוא למד. כמה זמן השקיע בתורה? הלך יש לנו מנהג פה בעיר, שכל אדם, כל לילה שהוא הולך לישון, לפני שהוא הולך לישון יש לו פנקס. הוא רושם בדיוק את הדקות שהוא למד היום, מספר הדקות. הוא היה בשיעור תורה, אפילו השיעור נמשך נגיד שעה, שעתיים, אבל באמצע הוא נרדם. יש כאלה גם נרדם, הוא גורם גם בשכנים שלו לילדים, עושה זימון. אבל הוא לא ילד ישן. אז גם הסביבה. אז זה הוא לא רושם. הוא רושם נטו כמה הוא היה. הבין את השיעור, למד, קרא תהילים, התפלל, למד, הכל נטו, כמה זמן היה, רושם בפנקס. סוף שבוע לפני שבת, עושה סיכום כל השבוע, יוצא, יש אנשים שיוצא להם נגיד בשבוע 5 שעות, יש 6 שעות, יש פחות, נטו. אחר כך, בסוף החודש, בסוף השנה, לפני ראש השנה, כל אחד בא אליי, ואני רושב בפנקס כמה ימים יצא. זה יום, זה 24 שעות, זה יממה, זה נטו. ואז כשהאדם הזה הולך לבית עולמו, ושיהיה לו סניגוריה בשמיים, אנחנו רושמים על המצבה, נטו, כמה שנים יצא לו. אז יש הכי פחות, זה שנה, 0.5 שנה, 1.5 שנה, ויש, זה השיא, ראית את השיא, הגיע ל7.5 שנים, זאת אומרת, 7.5 פעמים 365 כפול 24 שעות, זה סכום אדיר. הוא צבר כזה מספר של נקודות, רושמים את זה על המצבה שלו. זה נקרא חיים. אומר רבי אברהם אזולאי, עכשיו תבין מה אמר רבי טרפון. רבי טרפון אומר, היום קצר. מה שאדם אוכל, ומה שאדם מטייל, ומה שאדם ישן, זה כל זה נקרא לילה. זה לא מציל ביום הדין. מה ראית פעם? אדם מת, כתבו עליו במצבה, האיש הזה אכל במחייו 5 טון גזר? או חיסל נגיד 300,000 כיכרות פיתות או כיכרות לחם? לא. כותבים מה מצוות עשה. מה מעשים טובים עשה? לא את הדברים בטלים, ענייני העולם הזה, הגשמיות שהוא אכל והוא עשה. לא. אז הוא אומר, היום כמה נטו מצוות מעשים טובים שזה נקרא יום, זה קצת. בעל המלאכה המרובה. הוא בעל הבית דוחק, מה זה בעל הבית דוחק? אתם אומרים, והקדוש ברוך הוא דוחק מביא ייסורים בר מינם על האדם. תדעו שהגמרא אומרת שכל הייסורים הבאים על האדם, הכל בפשעה של תורה. כשאדם לא לומד תורה, אז התורה מייסרת את האדם. אשרי הגבר אשר תייסרנו יה. הרבה אנשים לצערנו, הרבה אין יום שאין לנו את השאלות האלה. יש לו בעיות, יש לו זה. הרב, בדקתי את כל המזוזות, הם בסדר. תפילין, אני כבר מסרתי אותם בבדיקה, מה זה יכול להיות? אביבי האיש הזה, מצוות לא מקיים. שבת, אני לא יודע אם הוא שומע. תורה הוא לא לומד. איך אתה רוצה שלא יהיה ייסורים? הרי כתוב, עושרי וגפן עירו ולסוריקה בני אתונו, קיבס ביין נבושו ובדם ענבים סוטו. לימד אותנו רבנו חיים בן עטר דבר שהוא כלל חשוב מאוד בחיי האדם. אומר רבי חיים בן עטר, אין אדם שאין לו עבירות, אם לא שלו של גלגולים שעברו, אם לא שלו מי יודע אולי של בני ביתו, אם לא של בני ביתו, של סביבתו, של אנשים שהוא לא הוכיח אותם, שיש בידו להשפיע עליהם והוא לא משפיע. זה נקרא עליו. ומה מחפשים את העבירות? טוב, אני רוצה לחזור בתשובה. ביין, תורה. התורה נקראת יין, שנאמר, לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי. אז כיפס ביין לבושו. במה אנחנו מחפשים את העבירות? ביין. אבל אם לא, אומר בהם במעטר, אם חס ושלום, אין תורה מספיק. ובדם ענבים סוטו, זה מתחיל ייסורים, מה שנשמור. יש ייסורים של ממון, יש ייסורים של גוף. יש כל מיני סוגי ייסורים שהשם יציל אותנו מהם. זה אומר, לכן, כל הייסורים שבאים על האדם, צריך אדם בראש ובראשונה, ביטול תורה. יתלה בביטול תורה. כמה זה חמור. היה הרב אגן, אבי אברהם קגין, אב ודין בירושלים, והיה ראשון לציון, נכדו של הרשש, בן ביתו של הרשש. הוא כותב בספרו שפעם אחת באו עליו איסורים קשים, הוא לא יודע ממה זה. עד שבדק הוא מצא שבאמצע התפילה לפעמים היה פותח ספר ולומד. בגלל שהוא למד באמצע התפילה, והוא הפסיק עם זה, הפסיקו האיסורים. וכמה מדקדקים על עצמם. כמה אדם צריך דרך נכונה. אין סוף לדקדוק שאדם צריך לדקדק על עצמו, מה יכול להיות. זה אמר היום קצר, והגמרא מסכת ירובין אומרת לנו, רב חסדה, חסדה היה, כשמו כן הוא, מלא חסדים. והיה לומד תורה, חסיד גדול היה. היה יושב וגוזל מזמנו בלילה ולומד. למה? כי למדנו, מה זה היום קצר והמלאכה מרובה? נגיד, אדם צריך ללמוד כל יום, חייב, 8 שעות לימוד. הרי יש 24 שעות ביממה. ולמדנו, איך אומרים, ביעלה ויבוא? זוכרנו השם בו לתורה, פוקדנו בו לברכה, והושענו בו לחיים טובים. אומרים, אחר שם הרחידה אומר, בו, בית ון, מספרו 8. 3 פעמים בו. זוכרנו השם בו לתורה. פוקדנו בו לברכה, והושענו בו לחיים טובים. אז 3 פעמים 8, 24 שעות. אנחנו מתפללים שכל החודש, בראש חודש, מתפללים על כל החודש. שכל ימי החודש יהיו טובים. יש 8 שעות שאדם עובד, 8 שעות שאדם ישן ואוכל, 8 שעות שאדם לומד תורה. אז זוכרנו השם בו לתורה, זה תורה, זוכרנו שזוכרים את התורה, אז יהיה בו 8 לתורה. ופוקדנו בו לברכה. פוקדנו זה שאדם הולך לישון, הוא שם את הנשמה שלו בפיקדון, הוא מחכה למחר בבוקר. יש הרבה אנשים שלא קמים בבוקר. אנחנו מברכים, המחזיר נשמות, נפגרים מתים. בירושלמי היה כתוב, שהיינו ראויים בבוקר שאנחנו קמים לעמוד ולהגיד, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם מחיי המתים. אבל תקנו לנו לומר, המחזיר משמות ובין מתים. כי מחיי המתים, זה המתים יגידו כשיקומו. אבל לפי ההלכה, מי שהתפלל תפילת שחרית, שכח להגיד ברכות השחר, ואחרי תפילת שחרית נזכר, הוא לא יכול לברך המחזיר נשמות וגרים מתים, שכבר יצא ידי חובה בברכת מחיי המתים, שאמר בעמידה. תראו מה זה, מוסר האדם. מי יכול לדעת שהוא כן יקום? הרבה אנשים הלכו לישון ולא קמו, השם שמו. אז אדם, מפקדנו בו לחיים טובים. מפקדנו בו לברכה. אחרי זה אדם הולך לעבוד, 8 שעות עבודה, והושיענו בו לחיים טובים, הושיענו צריך ישועה. כי מי יודע מה יש בעבודה, כמה צרות יש בעבודה, כמה גלגולים, כמה איסורים, כמה עניינים. יש היום הייתי החתב סופר שואל, ידוע, בן איש חי העיר, בברכת המזון, שאנחנו אומרים, רחמנו יפרנסנו, בכבוד ולא בביזוי, בהיתר ולא באיסור, ברווח לא בצמצום, בנחת ולא בצער. הבן איש חי אומר, איך יגיד בהיתר ולא באיסור? מה, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כסף של איסור? מדלג, עשמו את זה בסוגריים. במקום אחר, הוא עצמו, בן איש חי, הביא את זה. בתפילות אחרות, הוא הזכיר בהיתר ולא באיסור. אדם סופר אומר, שבאמת אפשר לומר בהיתר ולא באיסור. לא שהכוונה היתר ולא באיסור, הכוונה שאל תיתן לי כסף של גזל או גניבה, זה בידך אתה, לא לגנוב ולא לגזול. מה אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא? אבל פירוש בהיתר ולא באיסור, לפעמים יש לי שאלה, האם מותר לי הדבר הזה או אסור לי? שחטתי איזה תרנגולת ואני לא יודע אם זה מותר או לא. יש על זה שאלה, אבל הולך לרב, הרב אומר, בדיעבד זה קשר, אז אני מבלה לקדוש ברוך הוא, אל תביא אותי לזה דבר כזה. אני רוצה חנק עד הסוף, שיהיה לך תחילה. או לפעמים יש ממון שבעל בית גזל אותי, והגיע לידי איזה כסף, אני אעקר אותו אצלי. האם מותר או אסור? אז לפעמים הרב, יש דברים, לא בכל מקרה. יש מקרים שלפעמים הייתה איזה טעות, או הייתה איזה דבר, אני אומר, תחכה, כשהוא יתבע אותך, תתחשבן איתו. אומר, לא, לא רוצה כסף כזה. אני רוצה חנק. פרנסנו מכבוד וביזוי, בהיתר ולא באיסור. כסף שמגיע לי, שיבוא לי בעת השם. בצורה הכי טובה, הכי נכונה, הכי אמיתית. ככה צריך להיות האדם. זה הסדר. אמר בעל הבית דוחק, אומר רב חסדא. רב חסדא היה עושה יותר ממה שצריך, היה לומד תורה. גם בשעות של השינה, גם בשעות של המנוחה. ולכן למדנו שהיום קצר והמלאכה מרובה. מה זה היום קצר? נגיד הוא צריך ללמוד 8 שעות, ואיזה יום אחד הוא לומד רק 4 שעות, אז לפני שהוא הולך לישון הוא לא ישן. הוא גוזל מהשינה, הוא משלים את הלימוד שהוא החסיר אותו יום. ומה שחיים מוצאת הכותב, שאפילו אדם חיתן את הבן שלו אותו יום, יש יותר גדול מהיום הזה, חוזר הביתה, הוא לא למד היום. אל תלך לישון, תשלים את הזמן, את החסר בלימוד תורה. ככה היו הצדיקים, ככה דרך החסידים. פעם אני ראיתי את מרן, הבן עובדי יוסף, השם שלנו לרפואה שלמה, חזר מיום נסיעה מפרך, וחזרו בני הבית מחוץ לארץ עם מתנות, בלגן גדול בבית. היה רבותיי 12:30 בלילה, הרב מגיע הביתה. המולה, אנשים נכנסים, נוסעים, מדברים. הרב ישב לו באיזה פינה, לקח גמרא מסכת יומא, שעה 1 בלילה, ישב התחיל ללמוד. אמר, היום לא למדתי בערב, ואני צריך ללמוד. אנשים רעש מסתובבים. תארו לכם, אדם כל כך מבוגר, זקן, שעון של ישראל ענף, יושב ללמוד. פעם אחת דיברתי איתו על איזה מקום לבוא, פעם ביקשתי ממנו צבי, ואמר לי, תגיד לו לבוא לחולון, זה היה לך בעומר. אמר לי, מה אתה רוצה בנציון? אם אני לא אלמד, אני אהיה עם הארץ. אם אני לא אלמד, אני אהיה עם הארץ. אני יושב לומד, אני בזמן הזה יושב ללמד. תראו כמה הם, אתה חושב שסתם בן אדם נהיה גדול? אי אפשר להיות גדולים ככה בין רגע. להשקיע הזמן בלימוד תורה. מואבי סיפר לי כשהוא בא לארץ שהיה בחור בן 22 בביקור הראשון שלו, חמש פעמים ביקר פה בארץ. אז הוא הלך לפגוש את הרב שאול דובק הכהן בירושלים על שכונת הבוכרים. הוא אמר לו, תשב לידי, אני למד אותך תורת הקבלה, בשלושה חודשים אתה תהיה גדול, ככה הוא אמר לו. הוא היה למד קבלה, הוא רוצה ללמוד כוונות של, של, של התפילה. אמר לו, לא, אני לא אוכל, זה צריך שנתיים. אמר לו, לא, אתה יש לך כישרונות, בשלושה חודשים אתה תוכל. אמר לו, אני יודע שלא, אבל אני צריך לחזור לחוץ לארץ, כי היה לו ויזה עם האמא שלו, סבתי, הייתה אלמנה צעירה, מסכנה. אז הוא היה בצער עליה, רצה לחזור איתה, והוויזה עומדת להיגמר תוך שבועיים שלושה. אז ענה לו הרב שאול דובק, אמר לו, תדע, ואני תמיד היה מזכיר את זה, שמי שהולך ללמוד תורה צריך לחשוב באותו רגע כאילו הוא מת, והמילים שלו היה שהוא נמצא מתחת לבלטות חוץ ממכם, ואז אף אחד לא יבקש ממנו כלום, לא אמא שלו ולא אבא שלו ולא אחי ולא אחותו ולא ביטוח לאומי ולא מס הכנסה ולא אף אחד. מישהו ראית פעם מס הכנסה מבקש מאדם מת לשלם את האגרה שלך? מה? גיא, חרד, במתים חופשי. יש טעויות שלהם שהם לפעמים מזמינים מת שמת לפני 50 שנה שלכם לא מכתבים, לפעמים אנחנו רואים דברים כאלה, אבל אנשים נורמליים לא טובים ממת כלום. אמר לו, ככה אדם שלומד תורה צריך לחשוב כאילו הוא מת. אמר לי, אבי, ששמעתי את זה ממנו, זה נהיה לי דרך בחיים. ובאמת כך, שיושב לומד לא שייך להגיד, תפך כל העולם, אומר, יהיה מלחמת גוג ומגוג, צדת אטום תיפול על קוסובו, אני לא מעניין אותי. לא יזוז, לא מזיז את הראש מהספר. סיפרו פעם, אני זוכר שהיינו ילדים בישיבת פורת יוסף, על הגאון הרב מנצור בן שמעון, לפני שנה נפטר, הרב שלום. אני זכיתי ללמוד אצלו בישיבה. שנתיים למדתי אצלו. הרב מנצור בן שמעון, הוא היה גר בסוף חייו בבני ברק. היה שקדן גדול, הוא יליד צפת. היה יושב לומד בצפת, לפני איזה סיפור, לפני למעלה מ-80 שנה. הוא נפטר בן קרוב ל-90. היה ילד, בחור צעיר, יושב לומד בבית הכנסת. היה רעידת אדמה בצפת, חצי התקרה של בית הכנסת נפלה והוא לא הרגיש שהוא המשיך ללמוד. הוא המשיך ללמוד כי ככה הצביעו בהם, לא זזים. לא זזים מהספר, אתה יושב ללמוד, לא מעניין אותי מה קורה, מי נכנס, מי יצא. לא מרימים את הראש מהספר. ככה לומדים, ככה לומדים תורה, איך נהיים גדולים? רק ככה. שכשאדם מקבל על עצמו, סיפרו בקרם, קרם זו עיר בגרמניה, עיר ידועה, שהיה שם למדו מוסר, למדו תורה, יומם ולילה, היו מוסרים נפשם על לימוד תורה. בקרם היו יקים, יקים זה יקים. נכנסו הנאצים הגרמנים ממש שמם לתוך השכונה, איש לא זז מהגמרה. נכנסו בסוף לתוך בית המדרש, הרב אמר להם, תדעו, יש מלחמה, לא מעניין אותנו, נכנסים חיילים, נכנסים זה. אנחנו לומדים תורה, כשאדם לומד תורה הוא צריך לדעת שהעולם עומד עליו. ואם הוא מזיז את הראש מהספר או מהלימוד, העולם יכול להיחרב. זה לא בדיחה, הגמרא אומרת, דוד המלך. והנה עוד מעט הפטירה שלו בחג השבועות. דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, דעני השם קיצי, דעם מידת ימי מהי. אמר לו, הקדוש ברוך הוא ימות בשבת. מה היה עושה? כל שבת לומד תורה כדי להפסיק. מוצאי שבת, היה גומר לשבת בשלום, עושה סעודה, הודיה לשם יתברך, הוא יודע עכשיו יש לי לחיות עד שבת הבאה. כל שבת. ככה עושים סעודת מלווה מלכה, סעודה של דוד המלך, מוצאי שבת. כשהגיע הזמנו להתפטר, מה עשה השטן? נרגיש בחוץ. יצא דוד המלך רגע החוצה. עצם זה שיצא, זה כבר היה הפתח. נפלה המדרגה, הפסיק ללמוד, נפטר. בקרם נכנסו הנאצים, שחטו אותם על הגמרות. הם מתו מתוך לימוד תורה. שרם ושרחתם. בזכותם אנחנו חיים היום. אז זה המסירות נפש הייתה. לא לזוז. כשאתה לומד, אתה לא זז, לא מעניין אותך, יהיה מה שיהיה. אני זוכר פעם, זה היה לא לא בזמן, בין בשנת תפשין כפה, זאת אומרת יש כבר כמעט 35 שנה, מרן הרב עובדיה יוסף היה בירושלים, הרבי בדין, והיה כל ליל שבת, הוא התחיל הראשון בעולם עם עונג שבת. פעם זה היה ידוע, ליל שבת, עושים סעודה ערבית, הולכים לישון כולם. אף אחד לא יוצא לבית הכנסת. בא הרבי אמר, מה אתם הולכים לישון? תמיד החכמים שלומדים כל השבוע יכול לישון, אבל אנשים שעובדים, בואו לשמוע דברי תורה. אמרו בסדר, אנחנו מוכנים. הוא היה צעיר לימים. אני מדבר איתכם, הוא היה עוד לפני גיל 40. אסף ובישיבת תורת יוסף, בחדר האוכל הענק של הישיבה, היו באים כ-400 איש כל ליל שבת. אז ירושלים הקטנה של אז, לא מדבר על ירושלים של היום שהיא פי ארבע ממה שהייתה. היו אנשים באים, אז היו מביאים שני פייטנים לפניכם, אומרים שירי שבת, ואיזה מישהו אומר דברי פתיחה. הרב היה בא, מתחיל להגיד דברי תורה, נחת שוטף. איזה מהירות, לא הייתה מספיק לשמוע. כל פרשת השבוע, ככה ישב והפוך בערפה, מדרשים מהגדות חזר. היה שם בניין ישיבת תורת יוסף, זה ארבע קומות, אנחנו לומדים בישיבה. היה שם קומה למעלה שהייתה עזובה. באותו שבוע הביאו מהנדס, ראו שחגורת הביטון של הגג נסדקה. אתם אומרים, רבותיי, זה מעשה שהיה. בעיתונות זה היה כתוב אז. נפלה קומה שלמה באמצע הדרשה של הרב. קומה שלמה, כל התקרה, כל הגג של הישיבה, קרס. עכשיו, הנס הגדול, שהגג קרס על הקומה שמתחתיו, הוא לא נפל לצדדים, ואז שני הכותבים משני הצדדים התקפלו וסגרו עליו כך, בצורת פירמידה. ושום אבן לא נפלה החוצה. עכשיו, הרב המשיך בדרשה, אבל החשמל נפסק. כי היה שם כל האזור נקרא עוזר לנו חשמל, היה בלגן גדול, נס עצום. עכשיו, אנשים, אז אמרו קדיש, אנשים יצאו החוצה, אנשים יצאו החוצה, לקחו כיסאות צמו על הראש, זה אני לא אשכח. אז הם כיסאות, והכיסאות היו מדיק, מה זה יעזור? אם טיפול אבן, כל אבן ששוקלת איזה 100 קילו, 150 קילו אבן ירושלמי, לקחו עם כיסאות, הרב יצא, ותדעו, שום אדם לא קיבל אפילו סריטה. מה שהיה שם, כל ירושלים עמדה אותו לילה על הרגליים, מכבי אש, כולם הגיעו, צוות חילוץ, מפקדי המשטרה, אמבולנסים, העירו כאור יום את כל השטח, חיפשו אולי איזה פצוע, איזה שרות, מישהו במסדרון, כלום. אנחנו 6 חודשים לא למדנו בישיבה, סגרו את הבניין על מנעון בריח, עד ששיפצו אותו מחדש. זה הבניין בשכונת גאולה. מה אני רוצה לומר לכם? כשיש תורה, אין נזק. ואין פגע, אין מה לפחד. זה רואים בעיניים, ניסים גלויים. אבל כל זה ממה בא? שאדם יש לו התמדה בלימוד תורה. שאדם מתמיד ויש לו רצון ברזל. אז בשמיים שומרים אותו. בשמיים שומרים אותו. אומר הרמ"ק שהקדוש ברוך הוא ברא את המלאכים, הוא ציווה אותם, אתם רואים את האדם? הנה האדם הראשון, אתם רואים אותו. הוא יוליד בנים, והבנים שלו בנים, וזרעו ירד בארץ, כשהם יעשו את רצוני ויעסקו בתורתי, אתם מצווים לשרת אותם כעבדים. ואז כשאדם עושה רצונו של מקום, כל המלאכים שרים למשמעתו. ככה זה. זה אמר רבי טרפון, היום קצר והמלאכה מרובה, ובעל הבית דוחק, והפועלים עצרים. ודוד המלך מה אומר בתהילים? הודיעני השם קיצי מידת ימי מהי הדעה מחדל אני. מה זה הודיעני השם קיצי? דוד ביקש, שעת שדוד ביקש לדעת מתי הוא מת, אבל צלע פלאים. ואתם יודעים שהגמרא אומרת, 7 דברים מכוסים מבני אדם. אין אדם יודע מתי הוא מת. אין בעולם אדם שידע מתי הוא מת. יכול להיות שכמה שעות לפני הפטירה יביאו לו סימנים, והרבה פעמים אתה רואה שבן אדם גם אבל לפני זה, שהוא ידע להיותו בכוחו, אין דבר כזה. אין אדם יודע מה בליבו של חברו. אין אדם יודע במי מסתכר, זאת אומרת באיזה סחורה הוא ירוויח. האם ייסע על הצפון או ייסע על הדרום. האם הוא עושה על הצפון, והפרנסה שלו דווקא הייתה בדרום. לפעמים קונה סחורה מסוימת, הגמרא אומרת, והוא בטוח שבסחורה הזו הוא ירוויח, והסחורה הזו גרמה לו את כל הצרות, וסחורה אחרת שבכלל לא החשיב אותה, פתאום ממנה יצא לו רווח. מהשמיים עושים כך, שאדם לא יוכל לדעת את העתיד שלו. אז איך דוד רוצה לדעת מתי הוא מת? אמרו, אבותינו, לא, לא זה הפירוש, הודיעני השם קיצי. הודיעני השם קיצי, אומר רבי אברהם אזולאי, פירושו של דבר, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, הרבה פעמים אני שוכח, אני מפחד שאני אשכח את יום המוות. הרי אם אדם שם מולו את יום הפטירה, הוא לא יחטא אף פעם. לא יחטא אף פעם. אמר רבנו בהי, בספרו חובות הלבבות, שהוא ראה עיר אחת של אנשים צדיקים, מה הם היו עושים? הם היו כבר פחות או יותר הגיעו לגיל העמידה, ויש להם כבר פרנסה מספיק בשביל לאכול. זאת אומרת, לא בשביל להיות חיי ראווה או חיי מותרות, אבל בשביל להיות יש. מה עשו? עזבו את הנשים ואת הילדים בבית, עשו להם שכונה נפרדת, ששם כל הדברים יושבים ולומדים תורה כל היום, והבתים פונים לבית הקברות. שכל רגע שיבוא יצר הרע ואחתי אותו, מסתכל מהחלון ורואה את המתים בידו. אלה כל החברים שלי שהיו, ואחר שוכנים שם. כמה שיצר הרע לא יבוא עליהם. אומר, כשאדם זוכר את יום המיטה, אז הוא לא חוטא. אמר דוד, ריבונו של עולם, שלא אשכח איזה פעם, תמיד תזכיר אותי, הודיעני השם קיצי, שאני אזכור שיש קץ לאדם. שכשאדם זוכר את הקץ, הוא לא חוטא. זה פירוש, הודיעני השם קיצי. יש הרבה אנשים, פעם קראתי להיום עם איזה קבלן, בן 75. הוא מספר לעיתונאי את התוכניות שלו לעוד 50 שנה. הוא מתכונן לבנות בדרום איזה עיר ענקית. וכן בן 75 לעוד 50 שנה. ככה זה יצר רע, אומר האדם, אתה לא תמות לעולם. איך אמר פעם אבן עזרא? שאדם הולך להנחם אבלים, חוץ מכם. השאלה הראשונה שהוא שואל, בין כמה היה הנפטר? למה הוא שואל בין כמה? הוא אומר תראה, הוא נגיד לבן אדם הזה שבא לשאול, הוא בן 50. הוא שואל בין כמה היה הנפטר. אם אמרו לו שהנפטר היה בין 60-70, או, יש לי עוד זמן, הוא אומר. למה אני בן 50, הוא נפטר בן 70. אם אמרו לו, נפטר בן 40-48, אומר ברוך השם, אני עמקתי את הגיל הזה. איך שלא יהיה, הבני אדם מנסים לברוח כל הזמן מהדבר הזה. אומר לו, לכן אמר בסוף אבות, ואל תאמר שהשאול בית מנוס לך, שעל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך הוא מת, ועל כוחך אתה עתיד תת דין בחשבון לפני מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הפירוש שהשאול בית מנוס לך, השאול זה היה בית הקברות. מה בית מנוס? אז אומר המגיד נדון לכך. באדם, נגיד, זה בית דין של מעלה. אז פעים אותו, שודנים אותו, ככה עשית, ככה, מה יש לך להגיד? אז הוא אומר, אין לי פה להשיב ולא מצח להבין בוש, אבל שאלה אחת. אתם שלחתם אותי פה לעולם על כוחי, לא שאלתם אותי. כתוב בפירוש במשנה על כוחך, אתה נולד. אז אם שלחתם אותי פה בכוח, אתם לא יכולים לדון אותי. אני בכפייה באתי לכאן. עולם בכפייה? בסדר. ספר לך סיפור. לא ספר לך סיפור. מה הסיפור? אין ספר, אמרו, תשמע. היה איש אחד, היו לו שכן הזה על הבחתו, שתי בנות. ואיזה בנות, לא עליכם, כל עובד עליך. האחת הייתה מקללת, יש לה פן, השם יצילנו, אם תיקח את כל הערוצים שיש היום, לא יגיעו לקצה של המעשר של הפה המתונף שהיה לה. על כל מילה, 98 קללות. לא, מקללת. זה הטבע שלה. מדברת, הולכת למכולת, אז לך למכולת, מקללת. תקנה לי חלב, אין כללות. תקנה, כל דבר כללות. עכשיו, כל בחור שהיה מגיע, היא רגילה, זה הסלנג שלה, היא לא מתכוונת אפילו לקלל. שואל אותה משהו, מדבר איתה על החיים שלה, כללות. בואי, אני מפוגע, תהיה אישה מקללת. והבת השנייה, לא הלכים קרוב לדרך. איזה מראה עליה, מי שרואה אותה, שבוע לא יכול לאכול. ודאי שזה מה לעשות. היה בצער גדול. היה בצער גדול, זה כל היום היה בא בית הכנסת, כוחה, התפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שתי הבנות האלה, תמצא להם חתנים. אני לא יכול למצוא, אדם נורמלי לא יכול לקחת אותם. בא אליו בן אדם אחד, אמר לו, שמע, אני יש לי פתרון, מה אתה בוכה? אמר מה? אמר הבת המקללת, תיקח לה בחור חרש. זה לא ישמע כלום, ואני כחרש לא ישמע, אוכלן בה יפתח פי. היא תגיד לו איך המכולת וכתה זה, תקלל אותו, הוא יגיד אמן כאן. עכשיו היא תברכת אותו, הוא לא יברים בין טוב לרע. אמר אותו, ועם השנייה מה עושים? אומר, תיקח אחד לו עליכם סכן נהור, לא רואה. זה לא רואה אם אכפת לו, איך היא נראה למה היא דומה. והיה אור הלבנה כאור חמה, יחשור שיהיה כשהוא מושם. אמר טוב. הלך, מצא, מה תעשה טובה, תמצא לי חתנים כאלה, תן לך כסף. הלך, מצא, חד הרש, חד עבר, עשה חתונה. נגמר הסיפור, ברוך השם, חיים בשלום, 5 שנים בשקט, הכל טוב. והנה, אחרי 5 שנים, הגיע רופא פלא לעיר. הגיע מסין הרחוקה. האיש הזה רופא חולים, סומך נופלים וזוקף כפופים. והיה רעש גדול, כל התקשורת רק דיברו על זה. שהוא פוקח עברים ומדיר אסורים, הכל. אמרו טוב. הלכו לאבא הזה, אמרו לו, אז אמרו לאנשים האלה שיש חג כזה, חוק תם עליהם. זה החרש, הלך אליו, אמר, עולה 50,000 דולר, קח 100,000, רק תרפא האוזניים, נשמע פעם מוזיקה, משהו נהנה. בסדר, שמע, חכה איזה מוזיקה זה. שם לו, אמר לו, צריך לעשות משחות כאלה, ולשתות ככה, ולעשות טיפול כזה וכזה, במשך שבועיים אתה שומע פרפקט. לא מצוין. שמע, איזה אחרי שבועיים בכל בסדר, בא הביתה. לא עליכם, איזה קטנות, שם צילנו. והשני, שם לו גם כן משחה, זה היה קצת יותר, עיניים מקרה עין זה קצת יותר עדין, 30 יום אמר, לא, אתה תראה, תחבושות, מתחבושות, טיפות, צריך לשים זה, אחרי חודש, בא הביתה, וואו. אמר, זאת האישה שאמרו כידידת יופי, נסוס כל הארץ, שם יצילנו, מה צריך להיות? טוב. בני אבא לגן, יאללה, בית הדין, משטרה, השם ישמור, גירושים, תביעת גירושים. עכשיו את מי האשימו? אתה רופא. תראו את הרופא לבית המשפט. אתה הרופא, לפני שבאת, היינו בשקט. היינו איש תחת גפנו ותחת תאנתו. בא זה, ברוך הבא, איסורים, התחילו כל הצרות. זה נפתח לו העיניים רואה, וזה שפתח לו העיניים שומע את הצרות. תבואו אותו בית המשפט, קרב פיצויים. הרופא הזה לא שכר, לא טיפש. בא בית המשפט, אמר כן, נכון, אני איזה. אמר, אתה יודע מה? יש לי אפשרות אחרת. אני אסביר רפואה אחרת, הרואה הזה עשה אותו עיוור בחזרה, ואת זה שהוא שומע עשה אותו אטרש עוד הפעם. אין בעיה, אני עושה את זה. אמר, לא, 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 אנחנו לא מסכימים. אמר, אפשר שאתה חבר, אתה לוקח משתי אנשים, משתי הצדדים. או אם אתה רוצה לראות, אז אני בסדר, השופט אמר, הוא צודק. זה משפט צדק. או אם אתם רוצים, אתם תובעים אותו, קחו אותם שיקחו תרופה, שעשו אותם חדשים ועברים בחזרה. אומר, זה אותו דבר לבן אדם. בן אדם מה בא עושה, הוא צועק. בא לבדין של מעלה, אומר, ריבונו של עולם, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי. אומר, תגיד לי, כשקעה לך האצבע, שהיה קצת חום, לא רצת לרופא מהר, אמרת לו, לא, לא, אני רוצה לחיות. אם אתה אומר שחיית פה בכוח, אז למה הצלת את עצמך מסכנות? למה כשהיית רעב רצת לאכול, ושאלת את הרופא איזה ויטמינים לקחת, ואיזה זה ואיזה זה, ושבאו לקחת את נשמתו, אמר, לא, 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 תתעני, זה לא אני, זה טעות, טעות במחשב, תיקח את הרוח, אחלה, לא, 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 אבל, אז אתה לא יכול לתחיל במשנה אנשים, לכן אמר, ואל תאמר שהשאול בית מנוס נח, שעל כוחך אתה דולן, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך, ועל כוחך, לכן הדרך הטובה ביותר, רבותיי, ללמוד תורה, לקיים מצוות השם. והקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, ונזכה ונחיה, ונראה שטובה וברכה, לחיי עולם הבא.